semble barrière, hein. לא נולע. מתי בדיוק הייתה הזדמנות לשאול לשלמות כמו שהייתה לגבעון בתגובה לתחילתו של שלמות? מה?
זה מה שנראה לי בסביב א', וזה כמובן קושי רצינינו. ויהי כחלום שלמה לבנות את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל חלק שלמה אשר חפץ לעשות. כמה זמן ייקח בניין ביתו ובניין מקדש גם יחד? 20 שנה. תפסיקו בבקשה לפסוק י' שאנחנו תכף נקרא אותו. ויהי מקצה 20 שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים, את בית אדוני ואת בית המלך. ואכן זה תואם לדברים שקראנו לשעה בעם. את בית המקדש לקח לבנות כמה? 7 שנים, ו13 שנה לקח לבנות את בית המלך. כלומר, פסוק י' באמת נותן לנו את התחום של שתי תקופות הבנייה, אבל אז מתעורר הקושי מה לעשות עם פרק ט' פסוק א'. כלומר, אתם הבנתם את הבעיה? לא הבנתי את הבעיה. דשום יותר, פסוק א' בפרק ט' קובע לכאורה את התאריך של התגלות השם אל שלמה בתגובה לתפילתו של שלמה. אני צודק? תראו לי רגע תנ"ך קורא. איפה פרק א'? כן, מעניין. פרשה, פרק ט' פסוק א' מתקורא זה פרשה בפני עצמה. זה כמו קטר ולא נסגור. טוב, תכף אני אסביר אותה על מה אני מדבר. אם פרק ט' פסוק א' מסיים את התאריך שבו השם דיבר על שלמה, אתם לא רואים בעיה? לא? לא רואים שום בעיה?
למה אחרי זה אתם מסכים?
לא,
זאת...
מה פורש מה? בדיוק, הרי לכאורה חנוכת בית המקדש הייתה בשנה אחרי 7 שנים. אם החנוכה התפלל שלמה, אחרי שהוא התפלל השם הגיב על תפילתו, וירא השם את שלמה שנית, כאשר נראה לו את הגיבון, ויאמר השם אליו, שמעתי את תפילתך ואת תחינתך. אבל התאריך שלנו של דברי השם הללו הוא שנגמרו בנייתו של בית שלמה וגם בית השם 20 שנה. הבנתם עכשיו את הבעיה, או לא הבנתם? מה הפתרונות שאפשר להגיד? אז זה אפשרות אחת. מאוד נועד. שחנוכת הבית לא נערכה עד שבנו, גמרו לבנות גם את בית המקדש וגם את בית המלך, אחרי 20 שנה. לא סביר שהבית המקדש מוכן. 7 שנים הרי הוא הקדים את בניין בית המקדש. בשבוע שעבר ראינו את זה, או מתי, את הבראה במועד קטן שמעלה, כשהיא מחפשת את המקום לזה שהם מעבירים שמחה בשמחה, אז הוא אומר, אפשר לראות את זה מבית המקדש של שלמה. כי אם אפשר לערב שמחה בשמחה, אז שלמה היה ממתין עם חנוכת הבית עד חג הסוכות. ואת זה דוחה הגמרא, אם אתם זוכרים, ומה היא אומרת? שלא מחכים, אם הבית מסתיים צריך לעשות את החנוכה מיד, ולא מחכים. ולכן היא דוחה את האפשרות ללמוד ככה בפשטות שאין מעבירים שמחה ושמחה. כי אם אתה רגע שמוכר הבית, לפי החשבון שלנו באיזה תאריך הוא נגמר יוצא, חטא זין, כלומר, זין בתשרי, אז בחטא עשו חנוכה. ולא ממתינים עד חג הסוכות. ככה כבר אמרה. עכשיו כמה המתינו לפי ההצעה שלו? 13 שנה. כלומר, בניין בית המקדש נגמר כעבור 7 שנים, ו-13 שנה המתינו לעשות את החנוכה, ואז שלמה התפלל את תפילתו והשם ענה לו. דבר זה הוא בלתי מסתדר לחלוטין. מה, איזה דבר יש לנו? מה? כן? אז מה התאריך? אז מה התאריך? אז מה התאריך? זה א' הוא זאת אומרת. המשפט בפסוק הזה הוא משפט תפל. ויהי ככלות שלמה לבנות את בית השם ובית המלך. מה? סליחה למשהו, בדיוק. זה לא סתם, זה משפט תפל שמצריך אחריו משפט עיקרי. זה תיאור, משפט שמתאר זמן. ויהי ככלות שלמה לבנות את בית השם ובית המלך. אז משהו. ואנחנו הבנו שהמשהו הזה, וזה וירא השם את שלמה שני. אבל זה לא ייתכן, כי ברור שחנוכת המקדש הייתה אחרי שהוא הסתיים להיבנות אחרי 7 שנים, ואז הייתה תפילת שלמה. זה לא מסתבר שתגובת השם הייתה כעבור 13 שנה. אלא אם כן תחליטו בכל זאת שזה ככה. הקדוש ברוך הוא חיכה 13 שנה, ואמר לכם שלמה, שמעתי את מה שהתפללת אליי לפני 13 שנה, והרי תגובתי. יש... לא תמיד הקדוש ברוך הוא מגיב על מה שמתפללים אליו על המקום. לפעמים יש צורך בסבלנות, לעזור בסבלנות, ואחרי 13 שנה הם מקבלים תשובה. זה יכול להיות, אף על פי שאם זה כך, אז היו מצפים שהיה איזה הסדר לאיחור הזה בתגובת השם 13 שנה. למשל, אם דברי השם היו מתייחסים לא רק לבית המקדש, אלא גם לבית הפרטי שבנה שלמה, אז אני אומר, יש לזה היגיון. השם מתייחס, וחיכה 13 שנה כדי שכל החגיגות יסתיימו, כדי שגם שלמה ייכנס לביתו או לארמונו, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, מגיב על דברים שהיו לפני 13 שנה. אבל אין בדברי השם שום רמז לבית שלמה כי הוא נומני. אתה רוצה אני טועה? הוא מדבר על בית המקדש, הוא מדבר על עם ישראל, הוא לא מדבר על בית שלמה, על ארמונו של שלמה. אני לא חושב שזה קצת... כן.
זאת אומרת,
אתה מתאר
את
זה, אתה
אומר,
אתה
מתאר
את זה, אתה
אומר, יש את כאילו אחרי שהוא דבר כל הבנייה, אז התחילו כל הסיפורים, הקשביים וכל מה שהיה אחרי.
יכול להיות. אני עכשיו אני אסביר לכם למה התעניינתי כל כך, מה קורה בתנ"כים השונים שלפניכם. אם אתם שמים לב, גם המחלק הנוצרי ראה את הפסוק הזה, באמת כלל אותו יחד עם דברי השם הקלמית הסמוכת. ובצדק הוא ראה בזה תיאור זמן, בפסוק א' הוא ראה תיאור זמן של מה שעומד להיות מסופר אחרי מפסוק ב'. מתי השם התגלה את שלמה? כחלוף שלמה לבנות את בית המקדש ואת בית השם ואת בית המלך, אז וירא אליו השם, אל שלמה. אנחנו אמרנו שזה דבר תמוה ביותר וקשה להלום את זה מהסיבות שדיברנו זה עתה. אבל חלוקת המסורה איננה כמו החלוקה של המחלק הנוצרי. שמתם לב? כל התנחים וכולי. אתם יודעים שבדברי התורה יש חלוקת פרשיות אחידה. זאת אומרת שחלוקה לא לפי המסורה של הפרשיות בתורה, חוסלת את התורה. אתם יודעים את זה. בדברי נח אין כל כך, אין כל כך נקנוק בעניין הזה. בדברי היד של המסורה חלוקים זה על זה בהרבה. מאוד, הבדלים עצומים. איפה גורים פרשה, איפה מתחילים פרשה. עכשיו בואו נבדוק מה קורה בשלושת התנ"כים שנמצאים פה בציבור הזה. נתחיל מהתנ"ך המשובח ביותר, וזה שנמצא בידי, זה התנ"ך של אורן קרויאר. בגלל שנה חתן פעם ישראל, הוא לא על התנך שהוא עשה, שזה באמת אולי היה על החישוב שלה ואיפה הוא קיבל, אלא על משהו אחר. אז בתנך של הרוקויר שהוא עתי כתר הרם טובה, שנשאב לכתב היה הטוב ביותר של מבין כל כתבי השם התורה, פרק ט' פסוק א' שייך עוד לפרשה הקודמת. זה מוזר. אבל בכל אופן מתחילה פרשה פתוחה החל מפסוק ב'. פרשה פתוחה הכוונה זה ההפסקה הכי גדולה בטקסט. אתם יודעים מה ההבדל בין פרשה פתוחה לפרשה סגורה, כן? פרשה סגורה זה שבאותה שורה מתחילה פרשה חדשה, פרשה פתוחה שהיא מתחילה בשורה, נשארת שורה פתוחה והיא מתחילה בשורה חדשה. אז זה ההפסק שקיים בין פסוק א' לפסוק ב' בכתר הרם טובה. בתנ"ך קורן, שהוא תנ"ך, מה? בתנ"ך קורן שזה תנ"ך אקלקטי, כלומר הוא לא על פי כתב יד אחד של המסורה, אלא על פי כל מיני כתרי יד, אז אתה לא יודע מאיפה הם לקחו את מה שהם לקחו. פרק ט' פסוק א' מהווה פרשה בפני עצמה, שהיא נפרדת כפרשה סגורה גם לפניה וגם מאחריה. זה מין פרשה של פסוק אחד. אחר כך מתחילה פרשה שנייה, וזה וירא השם שלמה. זה לפי מיין רוז, תנ"ך צה"ל שהוא לפי כתב יד לנינגרד. כתב יד לנינגרד הוא השני בחשיבותו, אולי יש כאלה שיאמרו ראשון בחשיבותו, זה כתר הרם טובה. זה כתב יד הקדומים של המסורה והשלמים של כל התנ"ך, נדעו לבית הרם טובה שכידוע במלחמת השחרור עבד חלק חשוב ממנו, איזה חלק? כל התורה. כלומר, זה לא עבד, מישהו לקח את זה. יש מישהו לקח את זה בכוונה, במזיד. מה? כתר הרם טובה? כתר הרם טובה. אתה לא קראת האמת מרץ קצמה? אני לא יודע אם אתה יכול לשבת פה בישיבה. את כתר הרמת מנת מרץ קצמה? לא, אבל אפשר, יש סדר למקרא. זה רק 25 שנה, באמת נשמח ומחזיר אותנו 250 שנה. טוב, אז כתר הרם צובה, לדעת החוקרים שעוסקים במסורה, הוא כתב היד של בן אשר, שהרמב״ם מתאר אותו בהלכות סתר תורה שלו, וכותב שזה, יש לו, הוא, יש לו, לא יודע אם הוא בעלים על זה, אבל שנמצא אצלו כתב היד של בן אשר, שממנו הוא העתיק את ספר התורה שלו, הרמב״ם, מה שזה כתב היד עליו צריך לסמוך, הוא המדויק ביותר, והוא עצמו קיים את מצוות כתיבת ספר תורה בהעתיקו את התורה מכתב היד הזה. כתב היד הזה נתגלגל בדרך שאני לא יודע איך, אני לא יודע אם יודעים איך, אבל נתגלגל לעיר חלב, שבסוריה. איך קוראים אותה היהודים? את העיר חלב שבסוריה? אתם כולכם לא קראתם את האמת מרץ קצמה. מה? לא, אי אפשר, לא, אי אפשר. מלא את זה. מה? הרם צובה. לפי מסורת היהודים, ולפי, וגם במחקר הגיאוגרפי היסטורי מקובל, שהעיר חלב שבסוריה, בצפון סוריה, היא הרם צובה, שמוזכרת בספר שמואל, בספר מלכים, אולי נגיע אפילו בקשר לשלמה, העיר שכבש אותה דוד, היא ארם צובה, ומכאן השם אמת מארץ תצמח, ארץ זה היה אצל יהודי חלב, ראשי תיבות של השם ארם צובה, כך הם קראו לעצמם תושבי ארם צובה, זה ראשי תיבות ארץ. ובחלב יש בית כנסת מאוד עתיק, וקהילה יהודית מאוד עתיקה, ואיכשהו יש קשר עמיק בין חלב ליהדות מצרים, ובקדמת גנה, רגע ממתי. בכל אופן, כתב היד הזה התגלגל לבית הכנסת שמחלב, של הרם צובה, והיהודים החזיקו אותו שם זמן רב בחדר סגור ולא נתנו לגשת אליו. זה היה סבלה, היו אגדות סביב זה, נסכמו אגדות, נסכמו כל מיני, לא משנה מה, ובכל אופן, שם שכן כבוד כתב היד של מהעתיקים שיש בידינו, ומהחשובים ביותר. אולי החשוב ביותר. וחוקרים שראו את כתב היד וזה ראו, טענו שהוא כתב היד שהרמב״ם מתאר אותו בהלכות ספר תורה. הראשון שבזמן המודרני שיכול היה לעשות עבודה על הכתר היה פרופסור קסוטו. שמעתם עליו? פרופסור קסוטו קיבל רשות מבני הקהילה בשנות ה-40 או סוף שנות ה-30, והתיישב בבית הכנסת והעתיק כתנסו את כל השינויים ואת כל מה שהוא מצא. הוא באמת ישב שם וכתב את פרופסור, ועל פי הפיקס הזה הוא הוציא את תנ"ך ירושלים לפני 50 שנה בערך. מה? לא, לא, לא. תנ"ך שלם, תנ"ך ירושלים אמרו לזה. לא שומע. לא קשור לזה. הוא כתב, תראו שכותם. מה שאתה מתכוון לבית
כתב
זה הארטון. זה המנוסד העממי. העם קורא לזה קסוטו, אבל באמת של הארטון. אתה שואל למה קוראים לזה קסוטו? קסוטו היה חותנו של הארטון. הוא כתב לו את המבואות לספרים, כל ספר הוא כתב לו את חמש שורות וחמבות, אז זה כדי ששמו יקרא עליו, אבל עד כדי כך זה הצליח הפטנט השיווקי הזה, שכל העם קורא לתנ"ך הזה תנ"ך קסוטו. אז באמת תנ"ך הארטון, תנ"ך טוב מאוד, אבל הוא בפרק מסוים. אבל זה לא קסוטו. קסוטו כתב פירושים על התורה, כתב פירוש של ספר בראשית, אז הוא ירק עד פרשת יש לך? פירוש, כרך שלם. הוא כתב פירוש על ספר שמות, על כל ספר שמות. הוא כתב הרבה מאוד מאמרים חשובים בתחום חקר המקרא, והיה מגדולי חוקרי המקרא. אבל בין השאר הוא עוסק גם במסורה, והוא הוציא תנ"ך שלם. ואת התנ"ך השלם הזה הוא הוציא על פי מה שהוא רשם בפנקסו, שהוא העתיק מקדר הרב צובה את כל השינויים. הוא היה, אם כן, היהודי ה... טוב, זהו, זה חשוב מאוד מה שהוא עשה, קצת המסביר המאמה. ניסו מאוד להציג את רשות מיהודי חלב, להעביר את הכתר לארץ ישראל. הם לא הסכימו. וכשפרסם קם את השחרור ביהודי סוריה היו בסכנה גדולה, אז מישהו הוציא את הזה ואת הכתר והביא אותו לארץ ולאוניברסיטה העברית. נמצא ב... יש יותר כמו, זה הגיע לארץ, אבל איכשהו זה הגיע לארץ שלי התורה, כל התורה חופש, עד פרשת האזין, מבראשית עד האזין, רק סוף התורה ובפים בודדים של סוף חומש דברים ראשונים. עכשיו, הטענה הייתה שזה נפרף, אבל איכשהו במשך השנים הוא מופיע פתאום איזה דף בודד מפה ודף בודד משם, כלומר מישהו תלש את זה ולקח את זה איתו, וכנראה נמצא אולי בדרום אמריקה. לא משנה למה זה מוביל שם, כנראה נמצא בין יהודי חלב שהגיעו לאמריקה. וכמובן שהחלק של התורה הוא החלק הכי חשוב, הכי חיוני. עכשיו, הרב ברויר קיבל על עצמו להוציא תנ"ך על פי הכתר. הוא השקיע בזה עבודה של שנים רבות. אני זוכר כדי לזה. בגלל שמוסד הרב קוק יושב ובשם עושה עבודה מאוד חרוצה שרק יהודי שנולד בגרמן יכול לעשות אותה בזיכנות שאפשר לתמוך עליה, והוא הוציא את הכתר במוסד בהוצאת מוסד הראש קוק. זה התנ"ך שמוסד הראש קוק עכשיו הוציא את זה מחדש בהוצאת חורב, אבל בלי התורה. מה שהוא יכול היה לעשות עם התורה זה שהוא הגיע למסקנה שכתבי יד התימניים הם התואמים את הכתר. לא יודע בדיוק מה הוא הגיע לזה, אבל ברור. ולכן הוא באמת אומר, אתם מבינים כמה הבדל של כמה אותיות יש לנו תורה של התימנים ותורה של האשכנזים? תשע אותיות. ותשע אותיות מבדל את התורה התימנית מהתורה האשכנזית. עכשיו, לכן הרב ברויר ממליץ למי שכותב ספר תורה, או לקהילה שכותב ספר תורה, להתאמץ את נוסח, את הנוסח של הכתר, הוא הנוסח של הכתר, והוא נוסח סימן. איך הגענו לכל זה? טוב, אז עכשיו, לנינגרד, זה כתב יד שנמצא בשפריה הלאומית
לנינגרד. למה הוא לא משתמש בשפריפים השורפיק את השינויים, או לא עושה
כמו... אני לא, הוא השתמש בזה, אני חושב, בתנ"ך של כתוב, אבל הוא לא מתאים. היה איזה סיפור, יוסי אופר, אתם יודעים איזה יוסי אופר? יוסי אופר מצא את הכתב יד של קוסטיטו באיזשהו עליית גג
הוא השתמש בזה, כן, הוא השתמש בזה.
מסתכל ונאמר, בכתב יד לנינגרד. בכתב יד לנינגרד גרדו בכתבי יד החשובים יותר של המסורה, והוא שלם, כל התנ"ך נמצא בו. הוא נמצא בספרייה הלאומית בלנינגרד, שהיא אחת הספריות היהודיות הגדולות ביותר בעולם. היום כמו לא לנינגרד, היום זה כבר להיות בתרבום, סתם בתרבום. הספרייה שם מכילה כמה מהאוספים החשובים יותר של כתבי יד יהודיים. ואחד מכתבי היד האלה, החשובים יותר, הוא כתב יד לנינגרד, שהוא עד החשיפה של כתר הרמצוב על הציבור, הוא נחשב לכתב היד המוסמך והחשוב יותר של בעלי המסורה. ולכן התנ"ך של מהדורות המדעיות האחרונות, או התנ"ך הבעלי, או התנ"ך עדי, כל מיני שמות יש לו, הוא יצא במדויק על פי העתקה של כתב יד לנינגרד. עכשיו, מי מחזיק כתב יד לנינגרד? זה כמו בכתר הרמצוב, אותו דבר. כלומר, פסוק א' שייך לפרשה הקודמת, ונבדל מפסוק ב' בנזות פרשה פתוחה, כמו שתיארתי לכם בכתר הרמצוב. כל זה מעיד מה? כל הדיונים האלה מעידים על מה? שאין קשר בין פסוק א' לפסוק ב'. כמו שאתה אמרת בצדק, שפסוק א' מכין אותנו למשהו, פסוק ב' מתחיל פתוח סוגריים. שאלה איפה סגור סוגריים? אינני יודע, אבל יכול להיות שאתה הגזמת כשהכנסת את כל פרק ט' לסוף הסוגריים, יכול להיות שהסגור סוגריים זה פסוק ט'. ובפסוק י' חזרנו אל ה... אל פסוק א', הרי הוא אומר אותו דבר פסוק י', ואם יקצה 20 שנה שבנה שם על שני הרבים לבית אדוני לבית המלך, פסוק זה לפסוק א', אבל אז נשאלת השאלה מה הטעם לעשות דבר כזה, לא יודע, אינני יודע. לפי חלוקת הפרשיות של המסורה זה די ברור שפסוק ב' איננו מהווה המשך לפסוק א'. דברי
ימין
הוציא את הפסוק
הזה.
מה זה דברי הימים?
לא קיים
פסוק א', דברי הימים ב' כאן זין וחוץ. אחת הבעיות של התנ"ך שלי, בשביל ספר דברי הימים, העוברוי המסורים סיפור על ידי כל ספרי הכתובים. בראש הכתובים. למה? כך הוא מצב את עצמו בכתר הרמצוב. אבל כך הוא העתיק נאמן מכתר הרמצוב, עשה מדברי הימים בראש הכתובים. זה משגר. ותנ"ך חורם, שתוציא עכשיו, הוא שם את לא כאילו, הוא... מה? הוא החליט לשים את זה בסוף תנ"ך, כמו שהוא מקובל, ולשתות את הרבה בסוף. כן, נראה לי בעת, נראה מה יש שם.
יש פה גם משהו אחר.
טוב. טוב, זה מעניין באמת, סליחה. הפסוק הזה מנוסח קצת אחרת מהפסוק המקביל לו באמת. לא. זה לא משפט תפל, אלא זה משפט שעומד לפני עצמו. ויכל שלמה את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל הבעל את שלמה לעשות, ובית אדוני וביתו הצליח. אחר כך מתחיל וירא אדוני שלמה בלילה, ויאמר לו שמע לתפילתך, ובחרתי במקום הזה לי לבית סבא. כן. זה באמת ניסוח שקצת מקטין את הבעיה, הוא לא מוריד אותה לגמרי, אבל הוא מקטין את הבעיה. טוב, לסיכום, אני רוצה להגיע את עמדתי. עמדתי היא שפסוק א' בפרק ט' פותח דיון על מה שקרה אחרי 20 שנה. אז בסוגריים נכנס לתגובת השם, זה נראה שלא במקומה, ואז ממשיכים לדון בכל מיני דברים שקשורים לסיום כל תהליך הבנייה בפסוק י'. כלומר, יש כאן איזה בעיה. זו בעיה טקסטואלית, זו בעיה פרשנית, אני לא יודע מה לומר, אבל יש כאן איזה בעיה. וזה לא פתרון מה שאני אומר, זה ניסוח אחר של הבעיה. עכשיו, בואו נחזור לפסוק י'. ואם לפני 20 שנה, אשר בנה שלמה את שני הבתים, את בית אדוני ואת בית המלך, חירם מלך צור נושא את שלמה בעצי הרבים ובעצי דרושים ובזהב לכל מלך צור. אז ייתן המלך שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל. ויצא חירם מצור לראות את הערים אשר נתן לו שלמה, ולא ישור בעיניו. ויאמר, מה הערים האלה אשר נתת לי אחי? וקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. וישלח חירם למלך 120 כיכר זהב. עד כאן. אוקיי. לפנינו עניין בעל משמעות פוליטית, חומר נפץ פוליטי. בביקוח של הבחירות העכשוויות, של הבחירות של הגבול, אולי זה של הבחירות הבאות של הבחירות. מה אנחנו קוראים פה? מה? כן, במזרח התיכון החדש נותנים אזור גיאוגרפי שלהם בגליל למלך זוהי, תמורת מה? תמורת יתרונות כלכליים, תמורת תשלום, מוכרים את הארץ. אם שלמה היה חבר מרץ, זאת השאלה שעומדת על הפרק. מה? אני לא יודע למה, מחווה החזרה למי. זה אפילו לא החזרת שטחים. זה נתינה ומתנה של דבר נותן לו 20 עיר בארץ הגליל. וואי, איזה הסכם. איזה מין דבר זה? ואכן, שמענו, אני לא יודע אם אתם שמעתם, אבל בפסוקים האלה יש כמה שיעור רבים כדי להגיד שאין שום איסור בהחברת שטחים. הנה, שלמה מלכנו החזיר סכום, לא החזיר, אלא נתן למתנה חבל ארץ שלם, 20 עיר בארץ הגליל, לחירם. לפי, זו שאלה, אני אגיד לך, כבול זה כפר ערבי, אתה רואה שהוא קורא למקום כבול. יש כפר ערבי שנמצא מזרחית לעכו, כפר גדול מאוד שנקרא כבול. רוב החברים קוראים מזהים את זה באזור הזה, כלומר בשפלת עכו והמזרח עלה, מעכו ומזרחה. באזור שנקרא כבול עד היום הזה, כמו שכתוב, ארץ כבול עד היום הזה, זה ממש כבול עד היום הזה. אגב, זה אדמה טובה, אזור מאוד טוב. למה זה לא ישר בעיני חירם לא ברור, אבל זה תמיד ככה, מה שהגויים יקבלו, הם אף פעם לא יגידו תודה, הם יגידו מה נתת
לך.
על כל פנים, הסתמכו על הפסוקים האלה באמת, כדי להגיד שאין שום בעיה הלכתית בהחזרת שטחים לערבים. לא שלמה הפסקת, אל תקרא לנו את הפסוקים בעיינים, זה תכף, אבל קודם כל נראה מה באמת הבעיה. כאן אבל אני שואל, לא רק הבמונה, השינה מנסרת בחללם של הפרשנים כבר מהרד"ק. הרד"ק, כולם שואלים מה זה הדבר הזה? אתה חייב לו כסף? תשלם, אין לך. תשלם בתשלומים. תמשכן, לא יודע מה. אבל איזה מין דבר זה שתמורת חוב כספי משלמים באדמה, בחבלי מולדת?
לא, שהוא היה לו מחסור, אבל לא משלמים. איפה שמענו דבר כזה שתמורת חוב כלכלי קורטים חבלי ארץ ונוסעים אותם למלך זר? כשיש בזה גם איסור תורה. איזה איסור? לא תכונן. לא תיתן להם אחד הפירושים של חז"ל ולא תיתן להם חניה והרצחה. באמת אם תסתכלו ולא תכונן, תראו שזה קשור באמת לארץ, לענייני הארץ, והגויים היושבים בארץ. אבל תעזבו, בלי תורה עדיין. עולה על הדעת שזו מדינה בימינו, כן? שיש לה חוב כלכלי אדיר, תציע לממן את החוב הזה על ידי זה שהיא תמכור חלקי מולדת, חלקי מדינה, עולה על הדעת שאיזה תוספה דבר כזה. ואל תגידו לי, אנחנו עושים דבר כזה, ואנחנו באמת לא דוגמה. לא, אני לא צוחק, אין בהיסטוריה דבר כזה, שמדינה מוכנה להשיל מעליה חלקים, ככה לכרות מעליה חלקים, בשביל שלום או בשביל כל דבר אחר. זה דבר לא, אין לזה אך נורא בהיסטוריה. עמים נלחמו על כל תפיסת אדמה, בייחוד שהאבא שלהם כל כך קטנה. יש עכשיו איזה סכסוך שנמשך כבר מלחמת העולם השנייה בין רוסיה ליפן, על איזה אי קטן שרוסיה השתלטה עליו, ואף אחד לא, אי, באמת, רוסיה זאת המדינה הכי גדולה בעולם. איזה אי חסר משמעות, אף אחד לא מוכן בכלל לחשוב. כלומר, היפנים תורים את האי הזה בחברה והרוסים את זה. מה, ממתי מחזירים משטחים? מה זה? זה פוגע ביחסים ביניהם? קיצור.
איך? אלסקה.
לא.
אלסקה הייתה...
לא, גם בעצם בגלל עצמו.
אתה מדבר על... לא היה מדינה כמעט, עוד היה... אבל בין מדינות, איפה שמענו דבר כזה שמדינה חייבת כסף, זה אומר, זה ממה? נחתוך אדמות וניתן לכם לנושים, ניתן חלקי מולדת, חלקי אדמה, זה מה? דבר שלא עולה על הדעת, לא בעידן המודרני ולא בעת העתיקה, שום עם ושום מדינה ושום מלך לא מקצץ את אזור מלכותו בשביל לשלם חובו. זה מצור על פי תורה, על פי תורה. אז השאלות השלמות זה לא חמורות ביותר. חוץ על זה ששלמה רוצה לתת אדמות לצירם, הרי הוא כבש, תביא תשאיר לו ירושה של אימפריה קטנה, אימפריה קטנה, אבל אימפריה. שייתן לו, אני יודע, מצפון סוריה איזה שטח, שיקח נערמים, מה הוא לוקח מנחלת איזה שבט אגב? אשר.
אשר?
מה הוא לוקח מנחלת שבט אשר? מי נותן לו רשות למעט את נחלת שבט אשר? קטן לו, מהגוי, מהדמת הגוי שדוד אביב כיבש בשנות מלחמתו הרבה, מלחמתו הגדולה והממשל מתמשך. תן את אותו, פלא עצוב. והפלא קובר כשמסתכלים את אותו דברי הימים. שם כתוב, ויהי מקץ 20 שנה של בנה שלמה את בית אדוני ואת ביתו, וכערים אשר נתן חורם לשלמה, בנה שלמה אותם ויושב שם את בני ישראל. וירח שלמה חמת צובע ונחזק עליה. חמת צובע וכבר הרם צובע. טוב, זה לא קשור לענייננו, אבל כאן כתוב הפוך. מי נתן למי 20 ערים? לא כתוב 20. חירם נתן לשלמה 20 ערים. ושלמה בנה אותה ויושב שם בבני ישראל. מה היחס בין הסיפור לדברי הימים ליום לסיפור מלכים? אלה סיפורים ממש הפוכים. מה? אז הרד"ק אומר, כדי לאמת את שתי הגרסאות, אז הוא אומר, במסגרת הברית שכרתו ביניהם שלמה וחירם, אז כמו שילדים כשכורתים ברית ביניהם, אז עושים מחליפים, זה נותן לזה בגד, וזה נותן לזה בגד, וזה כל כך אחר, לחזק את הברית ביניהם, אז כך פה, הוא נתן לו ערים והוא נתן לו, ונצאו חילופי שטחים לאוץ ולחיזוק הברית. זה מה שהרד"ק אומר בפירושו. אם כן, אפשר, מה?
אם הם עושים להמשך?
אז זהו, אז לפחות מפה, לפי הרד"ק, אפשר להוציא היתר לחילופי שטחים. אנחנו לא מכירים את המדינה שמוכנה לעשות איתנו חילופי שטחים, אבל באופן עקרוני, יש מדברי הרד"ק, לא מהתנ"ך, מדברי הרד"ק, כי עדיין התנ"ך כפשוטו לא מובן. מה כפשוטו לא מובן? אתה רוצה לעשות ברית, מה, אתה מחליף שטחים, אתה נותן לו 20 עיר בארץ הגליל, הוא מקבל 20 עיר בארץ צידון. שהוא יישאר בצידון, אנחנו נשאר בגליל, למה אנחנו לעשות חילופים? איזה היגיון יש בזה? מה? אבל את לא צריך להחליף מדינות בשביל זה. זה דבר טוב מאוד. מה? לא שמענו על שיטה הזאת להרבה, אבל זה גם לא להרבה את זה. זו תסבוכת פוליטית וגיאוגרפית ובלתי סביר. הרד"ק שלא הכיר את המפה כמובן, לא, אולי הוא לא, אבל מה, הוא נותן לו אחיזה עמוקה לתוך ארץ ישראל, ואיפה הוא קיבל תמורת זה? בתוך לבנון. בכלל לא היה לה איפה לתת, חירם היה מלך על ארץ קטנה מאוד. הוא לא יכול היה לתת לשלמה חלקים מהארץ שלו, לא היה לו מה לתת. רק אנחנו, יש לנו ארץ שאפשר לחלק אותה. לעמים אחרים לא תמיד זה כך, אלא כל הפירוש הזה של הרד"ק התדברו עוד יותר. הרי החלפה של דברים שכורתים ברית זה דבר סמלי. מחליטים מתנות, מחליטים חלקי לבוש, מחליטים לא יודע מה, ולא מחליטים ארצות, אזורים גיאוגרפיים, זה לא שמענו את דבר כזה. פירוש תמוה, כן. מה פתרת לנו? מה פתרת? אנחנו שואלים את שלמה לבוא 20 עיר.
סתירה
במה... רק תסתירה את הבית, לא את כל הזאת מסלול הבית. אבל זה, אני מקבל את הדברים שלך, אבל עכשיו זה רק יעזור לנו. כלומר, אתה טוען שאין סתירה בין הספרים, שלמה נתן 20 עיר, תראה אותם חזרה. אחרי, לא יודע כמה. עכשיו, זה מעלה לדעת. דבר נוסף שיכול לפתור לנו את הבעיה באמת בצורה טובה. לא, זה לא חשוב, זאת אומרת, זה בסוריה, זה משהו יותר גם. זה סוג של מושג בעניין אחר, לא קשור לחימה. עכשיו, זה מעלה בדיוק במוחנו את הרעיון הפשוט, אנחנו הולכים בעקבות הברונל והמאלבים, אף כפי שאנחנו משנים קצת מדבריהם. זה לא בדיוק הפירוש שלנו, אבל העיקרון לקחתי מדבריהם. המילה החשובה פה לפי דעתי זה חכירה. חכירה. כלומר, לא, אין מדובר פה בנתינה גמורה של פריטים בארץ הגליל לשלטונו של חירם, דבר שאיננו עולה על הדעת ופשוטו שנקרא בלי קשר לדיני תורה. סתם, זה לא הגיוני. לא שומע, זה לא הגיוני שדבר כזה יעשה. אלא מדובר פה בהכרה של שטח כדי שממנו יגבה חירם את מה שמגיע לו תמורת הדברים שהוא נתן. בעצם זוכרים את הזקן השכר של שלמה וחירם, אתם זוכרים? זה סיפור מה היה אצלי. חירם נותן לשלמה מה ושלמה נותן לחירם מה. חירם נותן עצים ומה עוד? איזה עצים?
ערבים
וברושים. ומה עוד נותן? הוא קורט את העצים האלה והוא מוביל אותם. והעבודה של שלמה משתתפים עם חירם, והסיכום היה שהעבודה של שלמה משתתפים בקליטת העצים ובהובלתם, אבל התברר שחירם נותן הרבה יותר מפני עצים. מה עוד הוא נותן? זהב, מה עוד הוא נותן? אומנים, אנשים שבנו את כל הבניין, האומנים היו אנשי חירם, ראינו. מה הוא מקבל בהסכם השכר הזה? אתם תזכירו, כמויות. מה? 20,000? איזה פרק פסוק? פרק מה? פרק ז'? לא. היי, פסוק כ"ג כ"ד. ואתה תיסע ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי. ויהי חירם נותן לשלמה עשר עדים לתת ראשים כל חפצו. ושלמה נתן לחירם 20,000 קור חיטים הכל כביתו ו-20 קור שנה פותית, כל זה שלמה לחירם שנה ושנה. עכשיו, יש כאן כמה קשרים בין הפסוקים האלה בסוף פרק ה', בסוף פרק ה', לבין הפסוקים שלנו. מה הקשרים? למשל, מספר 20, מספר 20 אלף, כאן 20, 20 גיזר, בקיצור, הרעיון הוא זה. הרעיון הוא שאותו חלק בארץ הגליל הוא חר, כך אומרים, לחירם, כדי שהחבל ארץ הזה יספק לחירם את מה שהוא היה זקוק לו, כלומר, את התוצרת החקלאית. אבל לא מדובר פה במתנה, ולא מדובר פה בהעברת השלטון המדיני והצבאי של חירם על חבל הארץ הזה, מדובר פה בחבל ארץ שיספק את התוצרת החקלאית לחירם במשך 20 שנה. כלומר, החרה לתקופה של 20 שנה. אותם 20 שנה שבהן נמשכה הבנייה ובחירם סיפק את כל מה שהיה צריך, אותם 20 שנה הוא גבה את התוצרת החקלאית של אותו חבל ארץ. זה ברור? עכשיו נקרא את הפסוקים, אני רואה, ואם יקצה 20 שנה שבנה שלנו את שני הבתים את בית השם את בית המלך, מה, אנחנו הולכים להגיד נקצה, אבל למעשה, חירם מלך צור ניסה את שלמה במשך כל 20 שנה, בעצי ערבים ובעצי ברושים ובזהב לכל חפצו, אז ייתן אז אז פירושו אחרי מילה אז, פירושו נתן, כמו אז בשיר, פירושו אז שר. אחרי המילה אז, בדרך כלל בתנ״ך, הפועל הוא בעתיד, משום מה. אבל זה פועל בעבר בעצם. אז, כלומר, כשהם עשו את ההסכם, נתן המלך שלמה לחירם 20 עיר לארץ הגליל, שיספקו לחירם את התוצרת החקלאית למשך אותם שנים שבהם חירם מספק לשלמה את העצים והזהב. זה ברור? חירם יוצא לראות מה הוא מקבל. זה חשוב מאוד מה הוא מקבל, כי הרי זה צריך להיות חבל ארץ משובח שבאמת יספק לו את התוצרת. והוא רואה שזה לא טוב, לא מוצא חן בעיניו, ולא ישרו בעיניו, הוא אומר, מה הערים האלה אשר נתת לי אחי, מה פרוש אחי? מה? בן בריתי, כן, זה משהו כמו שאומרים בגולן. כן, לא, אז לא צוחק. כלומר, אנחנו אחים, קראנו ברית, אנחנו חברים, זה אחי. אנחנו שנינו מלכים. מה הערים האלה אשר נתת לי אחי, ויקרא לנו את קבול עד היום הזה. טוב, מה הערים האלה? ואם הם יספקו, יספקו, לא יספקו לזה, בוא נראה. על כל פנים, היה כאן איזה אי נעימות מסוים, חירם גבה את מה שגבה באותו ארץ, חבל ארץ שנקרא כבול, כבול, שזו מילה שלא לא כל כך ברורה מה המשמעות שלה, אבל הכוונה ארץ, לא, חז"ל תרשו את זה ארץ חול, ארץ חולית, וכעבור 20 שנה, כשנגמר ההסכם, כלומר חירם הפסיק לספק את מה שהיה צריך, מה קורה? הוא מחזיר את האדמה לשלמה. כי מה אמרנו? מה אמרנו? זאת הייתה חכירה לפרק זמן, אולי פרק זמן אפילו לא מוגדר. כל זמן שההסכם יהיה שחירם מספק לשלמה את מה שהוא מתחוקש, כל הזמן הזה, החבל ארץ הזה יהיה ברשותו, והוא יוציא ממנו את פירותיו, וזה יהיה התשלום. עברו 20 שנה, חבל ארץ חוזר, וזה מה שזה בדברי הימים. ואני מתואר את ההחזרה של חבל הארץ החכור, ואם נקראת 20 שנה, והערים אשר נתן חורם לשלמה, בחזרה לכוונה, הושיב בהם שלמה את בני ישראל, ומה כתוב שם? ויושב שם את בני ישראל, שלמה מחזיר אל חבל הארץ הזה את החקלאים, את בני ישראל, כדי שיעמדו אותו. כלומר, זה חיכוך. שמותר להחזיר חלקים מארץ ישראל לגוי, כתשלום על חוב. זה גם חינוך. אבל מה זה לא? זה לא...
לא שלטון.
לא שלטון, ולא... ונראה, אין כאן איסור לא תכונן. זה לא חניה, אתה נותן את זה לפרק זמן מוגבל. זאת אומרת, אתה יש לך... אתה לא קונה את הקרקע בכלל, אלא אתה קונה ואתה מקנה לו רק את הפירות. את הזכות להוציא פירות מהקרקע, זה לא נקרא חנייה. זה מדי. לא, מה זה חנייה? אם הוא בא עם אוטו לא תתן לו חנייה במדרש חנייה, זה פשוט הוא לא תכונן. מה עולה על הדף? לא תיתן חנייה, זו דנה שלא תיתן לו אחיזה קרועה בקרקע. זה לא נקרא חנייה, שאתה נותן לו את זה רק להוציא פירות למשך כמה שנים. וזה מה שאנחנו כותב. אני חושב שפירוש הזה הוא מתכבד יותר רבה, זה דומה לפירוש הפרומנל מאגיב, אבל לא בדיוק. מה? כן, הנה, אגב, זה היתר מכירה בשביעית, אבל בהיתר מכירה, ביקשו, בין המקשים על היתר המכירה, ביקשו גם כמילה תכונן. והתירוץ היה, מה? שכיוון שאנחנו מקנים את זה רק לשנת שמיטה, כדי לבנות את זה אחר כך בחזרה, כדי לאפשר את ההתיישבות בארץ, זה לא נקרא לא תכונן. אבל זה עוד פחות פה. זאת אומרת שבמכירה בשביעית אנחנו מוכרים את גוף הקרקע למוכרים. פה לא מכרנו כלום, זה רק חכירה. אז הקרקע נשארת ברשותנו. זה עוד פחות, אמנם לפרק זמן הרבה יותר ארוך, אבל זה לא מכירת קרקע בכלל. אז מבחינה זאת, אפילו אלה ששוללים...
למה לקרוא לזה חכירה? עכשיו לקרוא לזה קניין קרקע לפרק.
זה כך חכירת קרקע. חוכר הוא תמיד קונה את הקרקע לפרק. כל חכירה, או הריסות, או חכירה, זה תמיד
לפרק.
זה נקרא חכירה. זה הפתרון שאני רוצה גם... וזה יושב גם בסתירה בין ספרות מלכים לדברי ימים, וגם לסתור את הבעיה של שלמה. שלמה כמובן לא... ניתק חלקים מהארץ ונתן אותם למלך זר לשלטונו ולא לארדה. מי שרוצה להתעלות בפסוקים האלה כדי להסביר מה שהוא רוצה להסביר, זה חלקה שלו שדיבר על הגיוננו. זהו, אנחנו ממשיכים הלאה. אני רוצה להדגיש שכל הפתרון הפרשני הזה איננו נגזר מהשקפה פוליטית, שלא תבין אותי לא נכון. אני הייתי, זה מפשוטו של מקרא, כלומר, מה שאני אומר פה זה מוכרחים לומר, משהו בדומה לזה. ובלי קשר להשקפה פוליטית כזו או אחרת, הבעיה כאן בפשוטו של מקרא היא בעלה. מי שקורא את הפסוקים האלה ואומר, לא, אני מתעקש לקרוא את זה, אז הוא פשוט, אולי הוא נצמד למילים, אבל הוא לא פותר את הבעיה של ספר מדוע הימים שאומר הפוך. זה בעיה אחת שצריך לפתור. ודבר שני, פשט, זה לא רק עניין של מילים. יש איזה הקשר, שנקרא לו הקשר הגיוני. במובן שלא הגיוני דבר כזה, בלי קשר להלכה ובלי קשר לפוליטיקה. לא הגיוני שמלך ישלם באזור גיאוגרפי וניתן אותו למלך אחר בגלל חוב כספי. למה זה לא הגיוני? בגלל שלא מצאנו דבר כזה מעולם, לא היה ולא נברא, ולא עולה על הדעת שמלך תקיף. כמו שלמה, ייאלץ לשלם את חובותיו על ידי צמצום שטחי השלטון שלו. בלי קשר לדת ובלי קשר לפוליטיקה, סתם לא הגיוני. אז לכן אתה צריך לחפש פשט אחר. טוב, וישלח גם, קראנו למלך 120 כאבה, בסכום עצום, לא ברור מתי, יכול להיות שהסיכום הזה של פסוק י"ד, בסיכום כל הזהב, שהשתמשו בו בבית המקדש, בבניית בית המקדש. עכשיו פסוק ט"ו. וזה כבר אמר אשר העלה המלך שלמה לבנות את בית אדוני ואת ביתו ואת עמילו ואת חומת ירושלים ואת חצור ואת יחידו ואת גז. מרחו מלך מצרים עלה ולכוד את גזר ולשרפה באש ואת הכנעני אשר בעיר הרב ועדנה שילוחים לביתו אשת שלמה. ואיבן שלמה את גזר ואת בית חורון תחתון ואת בעלת ואת קדמו במדבר בארץ ואת כל הרי המסכנות אשר היו לשלמה, ואת הרי הרכב, ואת הרי הפרשים, ואת רשת שלמה של חושת בגנות ירושלים, ובלבנון, ובכל ארץ ממשלתו. כל העם הנותר מן האמורי, החיפי, הפריזי, החיבי והיבוסי, אשר לא מבני ישראל אימה. בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר לא יכלו בני ישראל אחרימם, ויעלם שלמה למס עובד עד היום הזה. ובני ישראל לא נתן שלמה עוול, כי הם אנשי המלחמה ועבדיו, ושריו, ושרישיו, ושרי רכבו ופרשיו. עד כאן. שוב, יש לנו כאן את השיטה הזאת של סוגריים בתוך סוגריים בתוך סוגריים. הפסוק, וזה דבר ענת, פסוק י"ו, וזה דבר ענת אשר העלה המלך שלמה לבנות את בית השם. איפה הוא נמשך? כן? לא כ"א, אלא כ"א. כ"א. בעצם הפסוק, המשפט הוא כזה. וזה דבר המצה שהעלה המלך שלמה לבנות את בית השם וכולי. אחרי לבנות תשימו שלוש נקודות. מה דבר המס? פסוקה. כל העם הנותר מן האמורי, החיתי לרעה, בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ, והיה להם שלמה למס עובד. מס במקרא בדרך כלל, מה פירושו? מה? עבודה. מס זה עבודה. ויש שכמו לסבול ויהיה למס עובד. וכן, וזה דבר המס. מה דבר המס? שלקח שלמה, גבה שלמה כדי לבנות את כל מה שהוא רצה לבנות. מה? מה דבר המס? מה? שעבוד הצאצאים של שבעת עמי כנען שנותרו בארץ. זה דבר המס. פסוק כ"א הם בעצם המשפט, וזה דבר המס אשר העלה שלמה, מה דבר המס? שהוא לקח את כל העם הנותר מן האמורי החיתי וכולי, אשר עוד בני ישראל המה, את בניהם אשר נותרו, והעלה שלמה למס עובד עד היום הזה. ולא מבני ישראל. עכשיו, זה סותר את מה שקראנו בתיאור הבנייה. למה זה סותר? מה? כי שם כתוב שכולם שירתו בלבנון, כלומר, מדובר שם על מאות אלפים, שחלק מהם שירתו בלבנון חודש מתוך שלושה חודשים, וחלק שירתו פה בארץ, במה? בחציבה ובהובלה. סבלות. ומדובר שם במאות אלפי אנשים. אז מאיפה הוא לקח את כל המאות אלפים? גם כתוב בפירוש שכל עם ישראל שירת בדבר הזה. ופה, משמע, כבר ששאלנו אז את השאלה הזאת, פה משמע, שהמס עובד שלקח שלמה, שאלה שלמה, היו רק, רק מה? רק הכנענים, צאצאי הכנענים, שזה ודאי לא היו מאות אלפים, זה היה ציבור די מצומצם. מה הפתרון לשאלה הזאת? וענינו את זה כבר אז. מה? כן, אבל... טוב, אז הפתרון שעלינו אז, שכאן הכוונה כנראה לא לעבודה על בניית המקדש, אלא לעבודות שאחרי סיום בניית המקדש, ואולי גם אחרי סיום בניית בית המלך, עדיין שלמה עסק הרבה בבנייה. וכאן יש רשימה של כל הבנייה שלו. איזה בנייה שנמשכה לאחר מכן? הערים. איזה ערים? יש כאן רשימה של כמה ערים ששלמה ביצר אותם, בנה להם חומות, בנה ערי מסכנות, ערי מסכנות זה הכוונה ערי מחסנים. בקיצור, שלמה היה מלך בונה, והוא בנה בכל שטחי ארץ ישראל ערים ומבצרים ומחנות צבא. עכשיו, מפעלי הבנייה האלה לא הצריכו כוח אדם מאוד גדול. למפעלי הבנייה הללו השתמש שלמה באיזה מס? של הכנענים. כלומר, פה, למרות שברשימת הבנייה של שלמה חוזרים על בית השם, ביתו וכולי, אבל בתוך, אני מתכוון לפסוק ט"ו, המשפט העיקרי, וזה דבר המס, והמשכו, ששלמה העלה מס רק מבני הכנענים, הוא מתייחס למפעלי הבנייה המתמשכים אחרי סיום בניית בית השם ובית המלך. האם זה ברור מה שתרצתי? אחרת יש סתירה בין המקומות. עכשיו בואו נראה את פתוח סוגריים. וזה דבר המס אשר עלה מלך שלמה לבנות. לבנות את מה? כאן נכנס סוגריים עם פירוט של כל מפעלי הבנייה של שלמה. בית השם וביתו, אלה שני הדברים שנמשכו 20 שנה. ואת המילות, לא שמענו עד עכשיו, אבל מה זה המילות? תכף נדבר. חומת ירושלים. מה היה צריך לבנות את חומת ירושלים? מה? או כדי להרחיב את הר הבית, לכלול את כל הר הבית בתוך ירושלים, שזאת הכוונה הייתה הזאת, הייתה חומה שבעצם הייתה גם חומת העיר. או שהיה צריך לשפץ ולא להגדיל או לשנות קצת את חומת ירושלים ואת חצור ואת מגידו ואת גזר, שלוש ערים גדולות שבנה שלמה וגם, כן, אז עכשיו, עוד לא גמרנו את רשימת הבנייה של שלמה אבל כאן פתוח סוגריים בתוך הסוגריים הקודמים הזכרנו את גזר, איך גזר הגיע לבני שלמה? פתוח סוגריים הרום מלך מצרים עליו ויקול את גזר וישרפה באש ואת הכנענים יושב ביו הרג ויתנה שילוחים לביתו אשת שלמה סגור סוגריים עכשיו אתה יודע איך גזר נתנה ליד ביד שלמה הזכרנו ששלמה בנה את גזר אנחנו חוזרים על זה ואיבן שלמה את גזר למרות שכבר כתבנו את זה קודם אבל בגלל שהיה סוגריים באמצע אז חוזרים על אותו פרט שלפני הסוגריים ואיבן שלמה את גזר ועכשיו אנחנו ממשיכים וכן הוא בנה את בית חורון תחתון ואת בעלת את אדמו במדבר בארץ ואת כל הרי המסכנות אשר היו לשלמה, ואת הרי הרבה, את הרי הפרשים, את חשת שרות, את חוקת לבנות בירושלים, ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו. סגור סוגריים. אתם קלטתם כאן את המבנה המסובך של הקטע הזה. נכתוב את זה. וזה דבר המס. ואיזה פסוק היה? תדבר? וזה דבר המס. למה חצים תדבר? וזה דבר המס אשר אלה שלמה המלך. לבנות. לבנות. פתוח סוגריים. זה כן. רשימת הפרויקטים שבנה שלמה. שמגיעים עד גזר, פתוח סוגריים מרובעים בתוך הסוגריים העגולים, וזה פסוק דצאים, איך הגיע גזר לידי שלמה, סדור סוגריים מרובעים, המשך. הסוגריים העגולים של רשימת הפרויקטים שבנה שלמה שוב חוזרים על גזר, למה? בגלל שיצרנו פה נתק, זה אגב כלל במקרא, בכל מקום במקרא שיש משפט מוסדר חוזרים על הדבר שלפני הסוגריים. מה? זה לא ברור כל כך, גזר, ומה עוד אחרי גזר? בית חורון, בעלה, בעלת וכולי תדמור עד איפה? עד הרי המסכנות, ובכל הרצון של טוב, ואז סדור סוגריים עגולים, ואז אנחנו מגיעים לפסוקה, שזה מס מבני הכנענים, ולא מבני ישראל, שזה פסוק הפעל. ברור גם מבנה של הקטע. המשפט העיקרי הוא שצבב, כך קבל את הספט, ובאמצע יש רשימת הפרויקטים שבנה שלמה, בתוכה מאמר מוסגר איך הגיע גזר לידי שלמה. עכשיו העניין הזה של איך הגיע גזר לידי שלמה זה דבר מעניין. זה היה נדוניה של בת חמון. אז מזה למדנו, אנחנו דיברנו על זה כבר במקרמות בתעלומה, תעלומת גזר. גזר זו פיר מאוד חשובה בשבילה. עכשיו יש כאן שלוש ערים, גזר, מגידו וחצור. שהם היו שלוש ערים על הדרך ממצרים, דרך הים, מה שנקראת דרך הים, דרך שהגיעה בסוף לבבל, כלומר למסופוטמיה. זו דרך בינלאומית מאוד חשובה, שהייתה אלה שלוש תחנות הכרחיות בדרך הים, ולכן שלוש ערים על הים. מה? חצור וחצור, זאת העיר תל עתיקות עצום, שנמצא באזור הגבול מול ילד השחר או באזור קריית שמונה. ועובר שם כביש, הכביש הזה שעובר למרגלות יותר חצור, זאת דרך עתיקה והכרחית שמי שרצה להגיע לדמשק ואחר כך לבבל היה חייב לעבור בה. כמו כן, הדרך הזאת יש בה גם התפצלות צפונה למי שרוצה להגיע ללבנון. והכביש נמצא עד היום למרגלות חצור. כמו כן, מגידו. מגידו נמצאת בפתח לעמק ישראל. הדרך העתיקה הזאת עוברת ועוברת מהשפלה, היא נוטה מזרחה, היא מנצלת את העמקים, היא נכנסת לתוך העמקים, עמק ישראל ושאר העמקים, ואז היא פונה צפונה. במקום שבו הדרך פונה לעמק ישראל, נמצאת מגידו ושומרת על הכניסה לעמק ישראל בעצם. לכן היא מגידו זו חשובה, וגם גדר זאת עיר שנמצאת על דרך הים במקום של עמק איילון, לא
איילון.
והיא שומרת על עמק איילון, על הכניסה של הדרך לעמק איילון, ומשם יש התפצלות של הדרך שעולה אל ההר מכיוון בית חורון. זה גזר. עכשיו, שלוש הערים האלה הם שלוש ערים שזה המכנה המשותף שלהם. הן שומרות על דרך הים, ולא ניתן לנוע בחופשיות בלי לעבור את שלוש הערים האלה כדרך הים שהיא מקשרת את מצרים לבבל. עכשיו, גזר הייתה מובלעת כנענית כל ימי דוד, זה דבר שהוא בלתי מובן. איך דוד הסכים שבארצו יהיה מובלעת כנענית חזקה והוא לא כבש אותה. פלא גדול. שלמה קיבל את המצב מדוד דוד עם מובלעת כנענית בשם גזר, ורק פרעו, הוא זה שכובש את גזר, משמיד את תושבי הכנענים ונותן אותה מתנה לשלמה לדוניה לבן. דוניה לא רעה, אגב. זה פלא גדול. כלומר, מתברר שהייתה פה מובלעת מאוד חזקה, שהיה צריך התערבות של מצרים כדי לחסל אותה. ודוד ושלמה שניהם לא יכלו, לא עשו, לא יכלו, לא רצו, אני לא יודע מה. אבל זה דבר פלא, תעלומה גדולה מאוד. על כל פנים, החפירות הארכיאולוגיות מנסו בשלוש הערים האלה, דוגעי יודעים, הארכיאולוג הוא מפורסם, שמעתם את שמונה דבר, כן? הוא החופר של מצדה, הוא החלטי, בעקבותיו, אין תל ארכיאולוגי חשוב שאין, לא, הוא לא השאיר את, את ביאת הצדותיו. דוגעי יודעים חשב בכל שלוש הערים האלה, חצור, בצפון, במידו, גם בצפון, בגזר, במרכז, בדרום, חשף את החומות ואת השערים של שלושת הערים האלה שמייחסים אותם לשלמה. עכשיו מצאו באמת שיטה אחידה בביצור של שלוש הערים האלה, שערים ענקיים, חזקים ביותר, שבנויים באותה שיטה, וחומה שנקראת בלשון הארכיאולוגים חומת סוגרים, חומת סוגרים. החומה זה דבר מאוד מצניע, חומה חלשה ביותר. החומה נקראת חומת סוגרים בגלל שהיא בנויה בעצם משני קירות לא חזקים ובאמצע חלל. כלומר, החומה כזו, זה קיר ובאמצע אין מילוי של אתר שהיה נותן לחומה חוזק, אלא באמצע חדרים. חדרים ששימשו חיילים, שימשו מחסנים, כן, ויש כאן שטחים וכאן חדרים שהיה קירות מרדימים ביניהם. שני קירות בעצם שבתוכם היו חדרים, אולמות אפילו, חדרים גדולים. אלה שימשו כחומת העיר. בתקופה הרומית חומה כזאת לא הייתה שווה כלום, מדוע? היו מנגחים את החומה ומגיעים לאוויר. ואז היו מנגחים את החומה השנייה ומגיעים שוב לאוויר. הקירות בזמן לא היו מספיק חזקים. השערים לעומת זאת, הם היו ביצורים אדירים יחסית לתקופה שאנחנו מדברים עליה, כלומר, לא פחדו כנראה מאין לניגוח החומות בתקופה של שלמה, מה שפחדו זה מכניסה דרך החומות. מאוחר יותר, כששיטות המלחמה השתכללו, אנחנו מוצאים היפוך היוצרות. חומות מהתקופה של 150 שנה אחרי שלמה, החומות הופכות להיות חומות עבות מלאות עפר, כדי שאפשר יהיה לנגח אותן ולחזור דרכן, ואת השערים כבר, את השערים הקטינו מאוד, הם כבר לא עם אותה עוצמה שבנה שלמה. השערים היו צנועים יותר. כל אופן, יגאל יודעים, חשף בשלוש שערים הראשיות האלה, חצור ומידות אליעזר, שרידים של דעתו באופן חד משמעי, הם השרידים של בניית שלמה. הביצועים של שלמה שמתוארים פה. טוב.